את זה. אני בעצמי, עם כל הסקרנות שלי, הלכתי ושפטתי את זה הרבה מאוד זמן, עד שהשתכנעתי שזה נכון לי, שזה כן עוזר, שהתחלתי לטפל וראיתי תוצאות מהירות וטובות. חשוב להגיד שזה לא קסם, אבל כן, זה נותן בוסט, וזה נותן איזושהי יכולת הקשבה, או טיפול, אני קוראת לזה טיפול מבחוץ ומבפנים.
קיישה, יש לי בגוף כמה יתרונות מאוד עוצמתיים. אני משתמשת בהם כדי לחיות חיים בריאים והרמוניים. אם אני לא אשתמש בהם, אני אתחיל להרגיש ירידה באיכות החיים. איך השליטה חומקת לי בין האצבעות, ואני לא אצליח לחיות את החיים העוצמתיים שנולדתי להם. ברוכה הבאה לפודקאסט על בריאות נשית. אני יעל שלי, ואני פיזיותרפיסטית רצפת אגן. אני מלווה מאות נשים בקליניקה ובתוכניות האונליין שלי בדרך לבריאות הנשית שלהם. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שקשור לרצפת האגן ולבריאות הנשית שלנו. תהנו!
ברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט לבריאות נשית.
והיום בפרק הזה יש לנו אורחת מאוד מעניינת. קוראים לה יעל אורן. יעל היא פיזיותרפיסטית התפתחותית מוסמכת. יש לה תואר שני בהתפתחות הילד, והיא מטפלת בשיטה שנקראת קרניוסקרל. יש לה קליניקה מקסימה באבן יהודה, שם היא מטפלת בתינוקות ובנשים. אז נעים מאוד, איזה כיף שאת פה, ברוכה הבאה.
תודה רבה, איזה כיף להתארח.
אז היום אנחנו ככה נדבר בפרק, מי שלא יודע, אני גם פיזיותרפיסטית של ילדים וגם של נשים, ואת יעל אני מכירה מעולם הילדים, ולאחרונה יעל מטפלת גם בנשים וגם בתינוקות, וככה הולכת להיות לנו שיחה מעניינת, תכלס של שתי פיזיותרפיסטיות, שמדברות על תינוקות, אימהות, טיפול בהם, וכל מה שמסביב. אז היום אנחנו נקדיש את הפרק בעיקר לקרניוסקרל, ואיך זה משתלב לנו בתוך העולם הטיפולי שלנו, בעיקר ליעל. אז רוצה להסביר לנו קצת מה זה בכלל קרניוסקרל?
כן, בטח, לשם כך התכנסנו. אז בעצם קרניוסקרל היא יחידת טיפול שמגיעה מתוך עולם האוסטאופתיה, שלפעמים המילה אוסטאופתיה או התחום טיפול הזה יותר מצלצל ומוכר לאנשים. בעצם הקרניו התפתח מתוך תחום האוסטאופתיה על ידי אוסטאופת ששמו סאטרלנד, והוא גילה בעצם שאחרי הרבה שנים שהוא טיפל כאוסטאופת, אפשר לייצר את אותם השינויים שהוא מייצר, על ידי מגע מאוד עדין, ובלי לעשות מניפולציות. כלומר, אפשר להגיע, להרגיש תנועה בגוף, זרימה והנאה של הבריאות או נשמת החיים, על ידי מגע מאוד עדין. אז בעצם זה ככה הסבר מאוד מאוד כללי. בפועל, איך שנראה טיפול קרניוסקרל, זה בעצם טיפול שהוא hands-on, טיפול במגע, אבל מגע מאוד מאוד עדין, לא מגע פולשני, לא מגע שמחפש לייצר שינויים, אלא מגע שמאפשר הקשבה.
בתור פיזיותרפיסטים, אנחנו כל הזמן מחפשים לשנות דווקא, מחפשים לגעת כדי לשנות. זה ככה, אוקיי, מצאנו שינוי ראשון.
לגמרי, אני זוכרת שהיה לי תהליך מאוד משמעותי במהלך השנים שלמדתי את הקרניוסקרל, שזה היו במשך שנתיים או אפילו יותר מזה, כי התחלתי עוד לפני, עד שהשתכנעתי ללכת ולהעמיק את התחום, אז זה היה לי שלב של משבר, שממש אמרתי למרצים שלי, רגע, מתי מדברים פה על הפתולוגיה? מתי מתקנים? פה מדברים על חולי, פה מדברים על בריאות.
מדהים.
ואז נפל לי האסימון, שאני צריכה לשנות את הנקודת מבט שלי, כי כל עוד היא תחפש את המחלה ואת הפתולוגיה ואיך לתקן את המחלה, אז אני לא באמת תהיה מסוגלת להיות בהקשבה הזו שמחפשת את הפוטנציאל ואת הבריאות שקיים בגוף. זו נקודת תפנית שהייתה אצלי.
באמת שזה באמת מאוד מאוד מעניין להסתכל על הבריאות ולא על לחפש איפה הבעיה.
נכון. כי בעצם בכל התורה הזו של האוסטאופתיה, קרניוסקרל, וכל התחומים הנושקים, הנחת היסוד היא שיש לנו בגוף פעימה, שהיא שונה מפעימת הלב, שהיא נקראת breath of life, נשימת החיים. זה בעצם נשימה שמאפשרת את התנועה בין כל הרקמות הרכות של הגוף, הפאשיה, שריר, השלד, מערכות הנוזלים, הלימפה, הדם, וברגע שהגוף נמצא בבריאות ובאיזון, הפעימה הזאת מתרחבת בצורה הרמונית לכל חלקי הגוף, וכל תפקוד הגוף נהיה טוב יותר, מגיע לפוטנציאל שלו. ובניגוד לזה, כשיש איזשהו דפוס של מתח או אקטיבציה של חלקים מסוימים, אז בעצם נוצר חוסר איזון, והפעימה הזאת פחות יכולה להתרחב לחלקים מסוימים בגוף. הגוף שלנו עובד בצורה מאוד מאוד הרמונית ומסונכרנת, כמו שיודעים היום שהפאשיה היא איבר שמחובר לכל חלקי הגוף ועובד ברישות ומקושר עם איברים שונים ובחלקים שונים של הגוף. אז בעצם ההנחת היסוד היא שכשיש איזשהו דפוס של מתח בנקודה מסוימת בגוף, על ידי איזון שלו, על ידי הנאה של המקום הזה, הנאה של נוזלים לשם, או של התנועה של הרקמות הרכות למקום הזה, שיהיה פחות בפקיעות, אז אנחנו יכולים לממש את פוטנציאל הבריאות של הגוף, לעזור לו לעבוד בצורה יותר יעילה, לשפר תפקודים, שבעצם הגוף שלנו מחובר, ונגיד דפוס של מתח בנקודה מסוימת, למשל אצל תינוק, סביב אזור הגולגולת, מפרקי הלסת, יכול מאוד להשפיע באופן מסוים גם על השרעפת שלו, תפקוד מערכת העיכול שלו וכולי.
אז עכשיו יש לי רגע עוד שאלה כדי שאני אוכל להבין. בעצם אם אני שומעת את השם של השיטה הזאת, קרניו סקרל, קרניו זה ראש, סקרל זה בעצם האחרונה בחוליות שלנו, באגן, אז בעצם הטיפול הוא מתרחש בעיקר באזור הזה, לאורך עמוד השדרה, כאילו לאורך מערכת העצבים בעצם?
תמיד אמרתי שהשם הזה כל כך לא מייצג את הטיפול, שהוא הרבה יותר הוליסטי ורחב, ומתייחס הרבה יותר אל הגוף בצורה שלמה, וזה לא רק סביב מערכת העצבים בעצם והזרימה, אבל אין מה לעשות, זה המרכז שלנו, ומשם זה מתחיל, כשאנחנו מניחים ידיים, אז אנחנו יכולים להניח ידיים סביב אזור הגולגולת, סביב עצב הזנב, אבל למעשה זה לא משנה איפה אנחנו נניח ידיים כמטפלים, היכולת שלנו לגעת ולהקשיב, החוש חישה הזה שאנחנו מפתחים כמטפלים, שקוראים לו פלצנס, הוא בעצם מאפשר לנו, להקשיב למה שהכי דחוף לגוף לאזן, לא משנה איפה אנחנו מניחים את הידיים. לפעמים יש מטופלים שמגע בראש יהיה בשבילם מציף ולא נעים, ואנחנו דווקא נתחיל רחוק משם, נתחיל בכפות הרגליים, נתחיל בבטן, נתחיל במקומות okay. אחרים, אוקיי?
Okay? מעניין.
ובעצם, כן, ובעצם הרבה מהיכולת שלנו לטפל היא גם יכולת שמירה על מרחב, מרחב טיפולי, ובעצם הספייס הזה שבין המטופל למטפל, הכבוד הזה למרחב שלו, כשמדברים נגיד על תינוק, אז זה המרחב המשותף שלו ושל אימא שלו, או של התינוק וההורה שלו, ואיפה אנחנו כמטפלים נכנסים למרחב הזה.
וואו, מרתק. למי זה מתאים? אמרנו שזה יותר הקשבה ולחפש את הבריא ופחות בעיות, אבל מי הכי ירוויח מטיפול קרניו סקרל? למי, מישהו שמחפש לעצמו איזשהו טיפול, למי את מכוונת אותו לזה?
טוב, אז קודם כל אני אתחיל להגיד שזה טיפול שמתאים לכולם ובכל שלבי החיים. לכל אדם או לכל שלב בחיים יש אינדיקציה משלו, אבל התחום התמחות שלי או המטופלים שלי הם בעיקר תינוקות ואימהות שלהם או נשים שמגיעות לטיפול. בעצם אני בחרתי לטפל בתינוקות בקרניו סקרל אחרי הרבה שנים שלי כפיזיותרפיסטית, שראיתי תינוקות ותינוקות ואימהות, שהיו הרבה דברים בדרך שהרגשתי איזשהו חוסר אונים, שאין לי מספיק יכולת לסייע להם, שזה כבר לא קשור להתפתחות, וזה לא קשור לדברים טכניים של הנקה, וזה מעבר להדרכה שאני יכולה לתת להם להרגיע את התינוק. הרגשתי שיש משהו מעבר, יש משהו שאני רוצה לפצח, ולהיות מסוגלת לעזור להם.
שזה בעצם... זאת אומרת,
אם אני מבינה נכון, שילדים באו אליך במשך השנים, תינוקות, אם הוא לא זוכל, הוא לא מתהפך, הוא יש לו את הטורטיקוליס, את הצוואר נוטה לצעד מסוים, הרגשת שחסר לך משהו מעבר בטיפול, מעבר לבעיה הפיזית ספציפית הזאת?
הרגשתי שאני רוצה לתת להם עוד משהו, עוד נדבך של עזרה, כי אולי התינוק עם הטורטיקוליס הוא גם תינוק שיש לו ריפלוקס, ואולי הוא גם תינוק שצורח רוב היום ונורא קשה להרדים אותו, ואולי תינוק שהגיע עם טונוס גבוה, שזה משהו נורא נורא פופולרי היום, זה בעצם לא טונוס גבוה פתולוגי, והכי קל להגיד לאמא, לא, זה תקין, אבל אוקיי, אבל מה היא עושה עם זה מכאן? איך היא עוזרת לו? איך זה משפיע עליו על איכות החיים שלו? איך זה משפיע על איכות החיים שלהם, על ההתנהלות שלהם? ואלו המקומות שהרגשתי שאני רוצה עוד נדבך. אז בעצם, אצל תינוקות, זה טיפול שמאוד מסייע באתגרים של הנקה. כלומר, שתינוק לא מצליח להתחבר כמו שצריך לשל בתחילת החיים, או שהוא יונק מאוד מאוד חזק ופוצע את האמא באופן קבוע ומתמשך, שזה בעצם גורע מאיכות ההנקה ומונע ממנה להניק אותו. תינוקות שבוכים הרבה ונמצאים הרבה באיזשהו חוסר שקט, כל מיני סיבות. תינוקות שקשה להם לישון או להירדם, או שהשינה שלהם מאוד מאוד קלה והם מקיצים המון. שבעצם כל הדברים האלה קשורים באופן מאוד מאוד כללי, קשורים לפעילות מערכת העצבים האוטונומית שלנו. שתינוקות מאוד מאוד מושפעים מתפקוד אוטונומי. הם יצורים נורא פרימיטיביים, תמיד אני אוהבת לקרוא לזה ככה. הם חשים בעולם הזה אם טוב להם או רע להם, שזה מעבר אם ההורה נותן את המענה או לא. זה מה הגוף מרגיש. וקצת אם מדמים את זה לאדם מבוגר, אז באדם מבוגר נגיד יש מצבים שהוא בסטרס, והגוף שלו מגביר את הפעילות האוטונומית הסימפתטית שלו, והגוף נכנס למוד של דריכות. אז גם אצל תינוקות, מאוד מאוד שכיח שאנחנו נראה אותם במצב של דריכות. תינוקות דרוכים, תינוקות שכל טריגר קטן מכניס אותם לתגובה של בכי וקושי להירגע, או קושי לבסס את עצמם. והרבה מהטיפול בקרניוסקרל עובד על החלקים המאזנים הזה שבין המערכת הסימפתטית לפרסימפתטית, שהם בעצם שני הקצוות של מערכת העצבים האוטונומית.
כן, האמת שאני גם מדברת על זה הרבה בהקשר של הריון ולידה, שזה בעצם המשך ממש מחובר, כאילו, המון ממה שהאמא מרגישה בהיריון יכול מאוד להשפיע על המערכת של העובר והתינוק שהוא יוצא. ומי שלא מבין קצת את המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, אז א', יש לי על זה פוסט שממש מסביר, וב', אולי שווה להקליט על זה פרק, אבל בקצרה, המערכת הסימפתטית באמת, כמו שאמרת, פועלת, אם תדמיינו את הבן אדם הקדמון, אז כשהנמר עודף אחריו, או כשאין לו אוכל, אז הוא בעצם, הגוף ממש מזרים דם לגפיים, ומגביר את פעימת הלב, ופחות לאיברים הפנימיים שלנו, כשיש לנו את המצב של המערכת הפרסימפתטית, כשהיא עולה, אז זה בעצם, הביטוי של זה rest and digest, קוראים לזה באנגלית, וזה בעצם הגוף מזרים יותר דם אל האיברים הפנימיים, ואל מערכת העיכול, ואז זה הזמן שלנו להיטען מחדש בעצם, להטעין את כל האיברים הפנימיים, ולא להיות בתנועה ופחות להיות בתנועה, יותר להיות מאוזנים. והמערכות האלה פועלות כמו גלים. תמיד אחרי מערכת סימפתטית שעולה, יגיע גם גל של מערכת פרסימפתטית, והבעיה באיזונים בדרך כלל, היא זאת שזה לא שאין מישהו עם, שאין לו את המערכת הפרסימפתטית. זה תמיד האיזון. ואצל תינוקות זה באמת תמיד הרבה יותר ככה מוגבר, כי הם באמת פרימיטיביים.
נכון, כי עדיין בעצם הם פרימיטיביים, ומה שאין לתינוק שיש לאדם מבוגר, זה מערכת פרסימפתטית סוציאלית, שזה בעצם הווגוס הקדמי. שמתפתח בהמשך החיים, אחרי שבעצם יש יכולת תקשורת בין אדם לאחר, להסביר את עצמי, אני יכול להתבסס כבר על זה שאוקיי, פעם הייתי במצב הזה, מה עזר לי להירגע, או איך אני מתמודד לתינוק, אין את זה, הוא באמת יצור נורא נורא פרימיטיבי, וזה חוסר אונים גדול, גם עבורו, וגם לפעמים עבור ההורה, שלא יכול לעזור לו, שקשה לו לעזור לו, למרות שהוא זמין לו ונוגע בו, ומאפשר לפעמים אמהות מגיעות באמת לחוסר אונים גדול.
אז בעצם זה זורק אותי אצל ילדים ותינוקות, להבחנה שקורית הרבה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, לחוסר ויסות, לאו דווקא תחושתי, אבל חוסר ויסות, הוא לא מבוסת הילד. והרבה לא יודעים מה לעשות עם זה, מה, נקפיץ אותו על הטרמפולינה, זה יבסט אותו? אז אוקיי, אז הנה עוד
סיבה.
כן, תחום ענק ומרתק.
אני רוצה לחזור רגע למה שאמרת, לקשר עם ההיריון, שבעצם הריון ולידה, ולהגיד שתינוקות הם ממש מכירים את הסביבה הביולוגית שהם חוו בעוברות שלהם במהלך חודשי הריון שלהם. כלומר, עובר שחווה הריון או נמצא במהלך הריון שהוא יותר סטרסורי ומופרשים הרבה הורמוני סטרס בהיריון, אז בעצם זה מה שהגוף שלו מכיר ולזה הוא נולד. ויוצא לאוויר העולם, והגוף שלו ממשיך להפריש אדרנלין, קורטיזול, בצורה מסוימת של זין, אני מכניס את הגוף שלו למצב של דריכות, זה מה שהוא מכיר. אז זה קשר נורא נורא מעניין, והיום יותר ויותר מדברים על הקשרים הפרנטליים בעצם, הפסיכולוגי של ההיריון, ואיך זה משפיע על העובר, וזה תחום
מרתק. טוב, אנחנו יכולות לחפור על זה, נראה לי שעות. בואי, יש לי עוד שתי שאלות ככה שעומדות לי בקצה הלשון. אחד, איך זה קשור לפיזיותרפיה, התחום הזה של הקרניוסקרל? זאת אומרת, בעיניי כל השיחה הזאת היא המהות של איך לטפל בכלל, אבל בואי תחדדי לנו את זה. איך את מכניסה את זה בתוך טיפול? כי הרי מגיעים אלייך ילדים בגלל בדרך כלל בעיה התפתחותית, אוקיי? או לפחות ככה זה התחיל, אני מניחה שהיום מגיעים אלייך כבר גם בלי קשר, אבל... אז הגיעו אלייך ילדים עם בעיה התפתחותית, איך את מחליטה אם לשלב, אם לעשות רק קרניוסקרל, מה מתאים למה, איך זה משתלב לך בעולם הפיזיותרפיה?
זו שאלה מאוד מעניינת, כי על פניו זה נראה תחומים באמת לא קשורים, כי בפיזיותרפיה אנחנו מחפשים לתקן, אנחנו מחפשים לייצר שינויים ומסתכלים על הבעיה ואיך פותרים אותה, ופה אנחנו מסתכלים בצורה אחרת, אנחנו פחות בעשייה ויותר בהקשבה, אנחנו מחפשים את הבריאות, זה על פנים לא מתחבר, אבל אני חושבת שאני כמטפלת עם השנים, בניתי את האני מאמין שלי ואת הדרך שלי, ומה נכון לי, ואין ספק שזה תחום שנורא סקרן אותי, והלכתי ומקתי בו, ולא ידעתי איך יראו סשנים של טיפולים, לא ידעתי מה, איך זה יבוא לידי ביטוי, אם אני אנטוש משהו אחד וישמור על השני, אם אני... לא ידעתי איך זה ייראה, וזה, היום אני יכולה להגיד שאין שום סיכוי שאני מבטרת על כל הידע והניסיון והראייה הרחבה שלי שרכשתי במשך כל כך הרבה שנים כפיזיותרפיסטית, שזה לא רק פיזיותרפיה, עם השנים אנחנו הולכות ומתמצאות, קורסי המשך, בהנקה, ובאכילה, ובאין סוף דברים. ואני מביאה היום איזשהו שלם שלי, שהוא יכולת הסתכלות רחבה על התינוק. אז בעצם אני משלבת את העולמות ברמה שאני גם, ברמת התשאול, ברמת האינטק הראשוני שאני עושה לאימא ולהורים בעצם עם הילד, עם התינוק, אז אני שואלת המון המון דברים שאולי באינטק רגיל של פיזיותרפיסטית פחות נמצאים. בדגש על ההיריון ועל מהלך הלידה והתפתחות הלידה, תפקוד מערכת העיכול, התנהלות סביב שינה ואכילה והנקה. ברמת הבדיקה, אז אני מתבוננת בעיניים אחרות מעבר לבדיקות הרגילות. וברמת הטיפול, אני חושבת שכל הורה שמגיע, בין אם רק לטיפול קרניוסקרל ובין אם טיפול פיזיו, מקבל ממני את את ההדרכה שהוא צריך בהתאם למה שמתאים לתינוק בשלב הזה, ובנוסף, כשאני ארגיש צורך, וזה הרבה פעמים אני כן מרגישה צורך, כי אני מרגישה שיש מקום לזה, אז אני גם נמצאת בהקשבה, אני גם מניחה ידיים בחלק מהטיפול, זה יכול להשתלב מקסים עם תינוקות, כי חלק מזמן הפגישה הם בעצם אוכלים, יונקים, רוצים לישון, ואז בזמנים המתים האלה, אני עדיין בעשייה.
מדהים, וגם לפעמים מגיע תינוק שהוא לא במצב הרגוע שלו כרגע, ולא בא לו, וואלה לא בא לו על התרגילים שלנו.
נכון, יש תינוקות שהם בכלל עוד לא פנויים להתערבות. כלומר, אוקיי, הוא בא אליי כי יש לו טורטיקוליס, הוא בא אליי כי עוד לא זוכר, אבל הוא סוער והוא לא רגוע, והוא לא פנוי, ומבחינתי זו דלת הכניסה. לאפשר לו להוריד רגע הילוך, אם במהלך הפגישה הזאת הוא יהיה יותר פנוי, או אם זה במפגש הבא שלנו כבר יגיע קצת יותר רגוע, ויהיה לנו עם מה לעבוד, יהיה לנו שותף.
אוקיי, טוב. אז עכשיו השאלה הבאה שלי, קצת נגעת בזה, על האימהות ואנשים, ומה קרה בהיריון, ואיך הייתה הלידה, ועל הסביבה של התינוק כרגע. בואי תספרי לי קצת על עולם הטיפול בנשים בעצם, שבעיקר אני שומעת, וגם נראה לי זה מה שמעניין אותך, הטיפול בנשים סביב הריון, לידה, אימהות. אז מה קורה שם?
אז בעצם כשמטפלים באדם מבוגר, זה נראה מאוד מאוד שונה, כשמטפלים בתינוק. תכף אני אסביר אולי למה, אבל אני חושבת שיש תינוקות שכדי לטפל או לעזור להם, צריך גם לטפל באימהות שלהם. אחד מזין את השני, יש משהו מאוד מאוד משמעותי בחיבור בין האימא לתינוק, ביכולת של האימא להיות במצב מאוזן, מבוסד, כדי לאפשר ויסות הדדי לתינוק שלה. אז הרבה
זאת אומרת, אם האימא לא רגועה, אז לתינוק יהיה עוד יותר קשה. לא יודעת אם לקרוא לזה לא רגועה, אבל אם האימא היא בדריכות, אז זה ישפיע על התינוק, והפוך, אהבתי את המילה דריכות, אני מאמצת.
לגמרי, וזה לא תמיד שהם דברים שהם במודע שלנו, כלומר זה אפשר להגיד לאמא, את לא רגועה, אז תינוק שלך לא רגוע, לא.
זה ברור, וגם אין לה מה לעשות עם זה.
אולי בכי מעורר אצלנו כבני אדם רגשות מוקדמים, שאנחנו לא מודעים אליהם אפילו. זה בתת מודע שלנו, אז אצל כל אדם זה פוגש אותו בצורה אחרת, יש אמא שבעצם היא רוצה נורא להעניק, והיא במיעוט חלה, ונורא קשה לה, והיא חווה הרבה מתח סביב זה, ואז כשהיא בעצם מנסה לחבר את התינוק להנקה, אז יש משהו בחיבור הזה שפחות קל להם, ויצר אצלה, לא יודע, תחושה של כאב, או חנק, או המון המון דברים, שהרבה פעמים הטיפול באימא מאוד יתמוך בתהליך הזה, במטרה הזאת, שתהיה הנקה טובה. ויהיה חיבור יותר טוב ביניהם, סתנחון יותר טוב ביניהם. בעצם זה טיפול שאם אמרנו שהוא מאוד מעורר את המערכת הפרסימפתטית, ומאפשר הפרשה של הורמונים, כמו אוקסיטוצין, וכמו הורמוני רגיעה יותר בגוף, אז הוא בעצם מאפשר איזשהו תהליך של איזון גם אצל האימא, שהרבה פעמים לידה והיריון הם גם דברים, שיש לתת להם את הדעת, צריך לתת להם מקום להקשבה. כאימהות וכלי לידה, אנחנו קצת שוכחות את עצמנו ואת החוויית לידה שלנו, אנחנו נשאר מתמקדים בתינוק.
נכון.
והרבה פעמים כן, צריך לתת איזה מקום.
אז בעצם זה סוג של עיבוד לידה, הטיפול אצל אימהות?
אצל אימהות, קודם כל זה סוג של עיבוד לידה עבור התינוקות חד משמעית.
נכון,
זה בהחלט לא יודעים, הם לא יודעים שלך. לספר את הסיפור לידה שלהם, אבל כן. הגוף שלהם כן זוכר, הגוף שלהם זוכר את הלידה. את רוב הדברים תינוקות מאזנים בצורה ספונטנית אחרי הלידה, בזכות באמת מגע ובונדינג עם האימא, אבל לפעמים תינוק שנגיד היה הרבה זמן בתעלת הלידה, או שהוא היה במנה חכוז, כל מיני דברים שהם באמת חוויות תחושתיות מאוד רציניות עבור התינוק, הגוף שלו יזכור את זה. יש לי גילוי מאוד מעניין, שכשלמדתי את הקרניוסקרל, אחד המטלות היו לחקור את סיפור הלידה שלך, איך אתה הגעת לעולם. ובמהלך כל השנים שלמדתי והתנסיתי וטיפלו בי, הרגשתי תחושה נורא נורא לא נעימה כשנגעו לי בראש, כאילו משהו סוגר עליי. והלכתי וחקרתי את סיפור הלידה שלי, אז הבנתי שהייתי וואה, המון המון זמן בתעלת הלידה, ברמה שנולדתי עם היקף ראש קטן, ושמו אותי באינקובטור במשך יומיים, היו בטוחים שהיה לי מנת משכל נמוכה, וזה להורים שלי ידע, כן, עד שאחרי יומיים, או קצת יותר, היקף הראש ממש גדל וחזר לממדים תקינים, ואין לי ספק שחוויית הלידה והדרך שלנו להגיע לעולם משפיעה עלינו כבני אדם, משאירה אצלנו דפוסים מסוימים של התנהגות, של עיבוד תחושתי מסוים.
וואו, את מדברת ונופלים לי מדי הסימונים על כל מיני ילדים שראיתי, וגם האמת נשים, ולפעמים אני רק אחזיר את זה, זה לא חייב להיות באמת פתולוגי תינוק שהיה באינקובטור עם היקף ראש קטן, לפעמים נכון. מספיק שאישה תספר שכן, היה שלב בפתיחה 4 שהילד היה, כאילו שזה לא התקדם, והיה ככה איזה שעתיים, או שעתיים, שזה לא נשמע לנו רע, אוקיי? אבל זה אומר מבחינת התינוק שהחלק העליון של הראש שלו היה לחוץ שם שעתיים, או שהוא נתקע בשלב האמצעי של התעלה, ואז זה אומר שהעורף שלו היה יותר תקוע, או שהוא נתקע בשלב הלחיצות, ואז זה אומר שבכלל החלק התחתון של הצוואר היה בהקשתה כזאת. אז אפילו דברים שלא נראים לנו פתולוגיים או בעייתיים, ושכאימא אולי לא הייתי אפילו טורחת לספר למטפל שלי, או של הילד שלי, שכן היה לי איזה, היה בשלב הזה של הלידה כך וכך, זה באמת תחום מרתק, מה קורה לעובר בזמן ההיריון ובלידה עצמה, דברים שהם אפילו אנחנו לא, היום באמת אנחנו כל כך רגילים לסטרס ולדריכות, שאנחנו לא מחשיבים את זה בכלל כאיזה משהו שיכול להשפיע. זה מאוד משפיע. זה מדהים שיש שיטת טיפול שמתייחסת לזה ככה.
נכון. כל מה שתיארת עכשיו בשלבים של היציאה מתארת הלידה, ממש אפשר להרגיש אותם אצל תינוקות. כשמטפלים בתינוק שהיה תקוע הרבה זמן בשלב האחרון של הלידה עם האקסטנשן בראש, ממש מרגישים את המתח באזור החוליות הצוואריות שלו.
אקסטנשן זה הקשתה, למי שלא פיזיותרפיסט.
וגם יראו אצלם יותר דפוסים של הקשתה. וזה מדהים. זה מדהים לראות את הקשר הזה.
אוקיי, אז
את רוצה... דיברנו על נשים, אז אמרתי שתינוק לא יודע לספר את הסיפור שלו, אנחנו יותר נרגיש אותו. אדם מבוגר, כשנטפל בו, הוא בעצם, זה לא טיפול עכשיו של שמים ידיים, ואופ קורה שם קסם, זה לא טיפול אנרגטי, זה טיפול ממש ממש פיזיולוגי, שהוא גם מתנהל בצורה של דיאלוג. כלומר, אני אניח ידיים ואני אספר מה אני אעשה ואני אשאל את הרשות של המטופל, אבל במהלך כל הטיפול יתנהל דיאלוג, שאני אכוון אותו בשאלות, אכוון אותה בשאלות, איך את מרגישה עכשיו נגיד חלקים מסוימים בגוף, או איך משקל הגוף שלך, כבד או קל, והתחושות שיעלו אצלה, היא תשתף אותי, אני מרגישה נימול, אני מרגישה זרימה, עולה לי מחשבה או זיכרון מסוים, ואז בעצם אנחנו בדיאלוג במהלך כל הטיפול, שגם מאפשר את העומק.
נשמע מאוד עמוק, על גבול המיסטי כזה.
זה מדהים, השבוע למשל טיפלתי באימא, שטיפלתי כבר בתינוק שלה כמה פעמים סביב קשיים בהנקה, הוא בעצם מאוד מאוד לא יעיל, הוא יונק מאוד מעט, כל הזמן צריך להשלים, לא לשאוב, מאוד סיזיפי. ובפעם האחרונה חשבנו שגם נעשה עבורה טיפול, כי היא הרגישה שיש קשר מאוד חזק בין אובדן שהיא חוותה של אבא שלה, איך שנודע לה על ההיריון, לבין כל התקיעות הזו שיש בהנקה. עכשיו, אובדן הוא ממש נחווה בגוף כטראומה, ולטראומה יש ביטויים פיזיולוגיים בגוף שלנו. וכשטיפלתי בה, בשלב מסוים, ממש אני הרגשתי שאין לה אוויר בבטח הזה, שממש יש פה משהו מאוד מאוד תקוע, והיא התחילה להתנשם, ובשלב מסוים היא ממש הרגישה שהיא מגיעה למצב של חנק, והתחילה להיזכר ברגעים של גילוי האובדן, והיא אמרה לי, אני מאוד רואה את החיבור הזה, וזה מדהים, כי הגוף בעצם מראה לנו מה קשה, מראה לנו מה קשה לו, ואנחנו כמטפלים צריכים להיות בנוכחות הזאת, לשמור את המרחב, לשמור את המרחב הזה ניטרלי, להחזיק אותם ברגעים שהרגשות התחושות הפיזיות הקשות בגוף מוצפות, ולעזור להם להיות להתחבר, להיות בגראונדינג, לחזור לקרקוע שלהם של הכאן ועכשיו, וזה בעצם מאפשר לגוף לעשות את האיזון, לחזור למצב יותר בריא, לפרוק את המתח הזה ששמור בגוף, או להיות יותר מודע אליו. אז טיפול באישה או באדם מבוגר
נשמע מדהים.
אחרת לחלוטין.
נשמע שכל אישה שעברה לידה צריכה להגיע אלייך לטיפול כזה, כי גם דברים שאנחנו באמת מרגישות שהם לא היו כאלה חמורים או לא השפיעו עלינו, לידה זה אירוע, אני לא אקרא לו טראומטי, כי הוא לא אצל כולם טראומטי, אבל זה אירוע גדול שדורש התייחסות. והרבה מאיתנו, כמו שאמרת, מיד נשאבות לטיפול בתינוק ושוכחות את עצמנו. מדהים.
נכון.
איזה כיף שאפשר דרך, לא יודעת, אני מרגישה שעברת מסע, דרך הטיפול בתינוקות להגיע לכאלה עומקים, גם בתינוקות וגם באימהות שלהם. זה מדהים בעיניי.
נכון.
אנחנו לקראת סיום הפרק, יש לך ככה איזשהו משהו שאת רוצה להגיד ככה לסיכום, משהו שחשוב לך שיזכרו?
חשוב לי שהעולם יכיר את התחום הזה יותר ויותר, שיכירו מה קורה בטיפול, ויבינו כמה גדולה ההשפעה שלו יכולה להיות. יש מדינות באירופה שאוסטאופתיה וקרניוסקרל הם לגמרי כבר מסל הטיפולים, וכבר ממש מחוברים בתוך חדר היולדות, בתוך בית החולים, תינוקות מקבלים טיפול אחרי לידה. יש מדינות שזה אוסטיאופתיה כבר נחשבת חלק מהרפואה הקונבנציונלית, מהמערבית, לא תמיד קונבנציונלית, אבל מערבית ומקובלת. אני מרגישה שיש המון ביקורת סביב התחום הזה, והרבה מהביקורת פשוט נובעת מחוסר הבנה.
וחוסר היכרות.
חוסר היכרות, שזה בסדר, אני ממש לא שופטת את זה, אני בעצמי, עם כל הסקרנות שלי, הלכתי ושפטתי את זה הרבה מאוד זמן, עד שהשתכנעתי שזה נכון לי, שזה כן עוזר, שהתחלתי לטפל וראיתי תוצאות מהירות וטובות. חשוב להגיד שזה לא קסם, אבל כן, זה נותן בוסט, וזה נותן איזושהי יכולת הקשבה, או טיפול, אני קוראת לזה טיפול מבחוץ ומבפנים. כלומר, זה מוסיף
נדבך. אוי, זה אחלה סיכום. לגמרי טיפול מבחוץ ומבפנים. זה גם נשמע שזה טיפול שעונה ממש על הרובד, גם קצת נוגע ברגשי, ואם עונים דברים, אז אפשר לדעת ללכת לטפל בהם, וגם ממש פיזי. וואו, היה מרתק. אני רק אגיד שיעל, יש לה אינסטגרם, שהיא מעלה בו דברים מרתקים, אנחנו נוסיף קישור לפרופיל שלה, בתיאור של הפרק, ואני אגיד תודה רבה, באמת היה מרתק ומדהים. וזהו, אם אהבתם, אז תמשיכו לעקוב, תשלחו את הפרקים ואת הפרק הזה ספציפית לחברות, שילדו, מתנה ללידה, תקשיבי לפרק. וזהו, ניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי, תודה רבה.